אבל כאן י"ג היה כוזר.
קדושת השבת נגלתה לא בזה בלבד, כי אם גם בכך שהעולם נברא בשישה ימים. ועוד מקור אחד לה, ועליו אני בא לדבר כעת. אם כי ימין העם אחר המופתים האלה בכל אשר הודיעה משה עליו השלום, עוד נשאר ספק בלבם. האומנם ידבר אלוה עם בשר ודם? אולי אין התורה באה בראשיתה, כי אם מדעתו של האדם וממה חשבתו, רק אחר כך באים הערה והסיוע מאת האלוה. פה יש תרגום נורא, ועדיף להכניס לסוגריים או למחיקה את כל משפט הזה ולכתוב: מפני שהיה רחוק הדיבור בעיניהם מזולת אדם, שרי הדיבור גשמי הוא. מי המילה האמונה, את כל המילים הבאות למחוק. האמונה כי הרוחני שאינו בשר ודם יכול לדבר לא נתקבלה על דעתם. ומקום זה התרגום העתיק של אבן תיבון שאומר: מפני שהיה רחוק הדיבור בעיניהם מזולת אדם, שהיה הדיבור גשמי. אבל אני כבר אגיד לכם פה מה לא מוצחן בעיניי בניסוח הזה. האמונה כי הרוחני שאינו בשר ודם, מה למדנו מזה? שמה זה קדוש ברוך הוא? שהוא רוחני, אינו בשר ודם. אני חושב שלהגיד שהקדוש ברוך הוא רוחני זה כמו להגיד שהקדוש ברוך הוא גשמי. הקדוש ברוך הוא לא רוחני, הוא משפיל עליות לא רק בארץ אלא גם ברוחני. זה לא מתאים להגיד שהקדוש ברוך הוא רוחני. ובן תימון לא אמר שהקדוש ברוך הוא רוחני, אלא מפני שהיה רחוק הדיבור בעיניהם מזולת אדם, שהדיבור גשמי. אולם האלוה רצה להסיר ספק זה מליבם, לכן ציווה אותם להתקדש בקדושה הפנימית והחיצונית, ובייחוד לפרוש מן האישה ולהתכונן ולכוון את הלב לקראת שמיעת דבר האלוקים. הם התקדשו וזימנו עצמם במדרגה אשר בה ימצאו ראויים למעמד הנבואה, בלי המילה גדולה מזו, כי זה לא גדולה מזאת, לשמוע בדבר האלוה אל כולם פנים מפנים. והדבר בא לאחר שלושה ימים, והם קדמו להתגלות אותות עצומים, ברקים ורעמים ואש, רעש אדמה לא כתוב אצל אבן תיבון, כי זה אולי לא כל כך נורא רעש אדמה, אבל ברקים ורעמים, כתוב הר סיני עשן כולו, לא כתוב, כתוב שהוא זז, אומרים ברור עם עשן כולו. אבל בסדר, לא יודע, ברקים ורעמים ואש. על כל פנים, עובדה שאבן תיבון לא כתב רעש אדמה, וגם בפשט של הפסוקים לא כתוב, אבל ברקים ורעמים ואש הקיפה את הר סיני ונתן עוד 40 יום על ההר לעיני כל העם. אשר ראה משה, ראה את משה נכנס בתוכה ויוצא מתוכה, והנה שמע העם דיבור אלוהים מפורש בעשרת הדיברות, הן אימות המצוות ושורשיהן. אם כי לא יודע אם יש כל כך הבדל, אבל אבן תיבון כתב שהן אימות התורה ושורשיה, לאו דווקא אימות המצוות אלא אימות התורה. עכשיו אני חושב שזה כן חשוב לתקן, כי תורה זה לא רק מצוות אלא עקרונות. בין אלה גם עזרה לשמירת שבת שכבר נצטברו עליה לפני זה בסמוך להורדת המן. את עשרת הדיברות האלה קיבלו המוני העם לא מחילים ולא מנבי יחיד, כי מפי האלוה. אמנם לא היה בו בעם כוח ככוחו של משה לראות המראה הגדול ההוא פנים לפנים, אך מן היום הוא בא להם מן העם כי משה עליו השלום יביאו הדיבור מאת האלוה, ולא שקדמה לזה אצל משה מחשבה או דעה. כי הנבואה אינה נובעת, כמו שחשבו הפילוסופים, מנפש האדם שנזדקחו מחשבותיו ודבק בשכל הפועל, שיש שקוראים לו רוח הקודש ויש שקראו לו מלאך גבריאל, ושכל זה יסייע בידו ויכוננו דעת. אדם כזה, אומרים הפילוסופים, ייתכן כי יצייר לו בדמיונו אותה שעה בחלום או בין שינה לקיצה, כי המדבר עמו בן אדם הוא, שאת דבריו ישמע לפי המדומה לו, לא באוזניו כי אם בנפשו, ואותו יראה לו בעיניו כי במחשבתו, ואז יאמר כי האלוה דיבר אליו. אבל כל סברות השווא האלה סתרו נאסרו עם המעמד הגדול ההוא ועם הדברים שבאו אחר ליבור האלוהי. הלא עם הכתב בו חקק האלוה את עשרת הדיברות האלה בשני לוחות אבנים מקורות ונתנה ביד משה, והעם ראה את הדברים בכתב אלוהי כשם ששמע אותם לפני זה כדיבור אלוהי. והארון אשר עשה להם משה על פי האלוה. מסביב לארון זה הקים את המשכן הנודע לתהילה. משכן זה נשאר בקרב בני ישראל כל ימי הנבואה כ-900 שנה, עד שחטא העם בנגינה זה ארון וגבר עליהם נבוכדנצר בנגלם. טוב, טובה. אמר חביב, קדושת השבת נגלתה לא בזה בלבד. מה זה בזה בלבד? בזה בלבד זה מה שראינו בפסקה הקודמת. גם זה מופת שאין להכחיש, שרי ל-600,000 איש ולכל הנביאים עליהם ירד המן 40 שנה, ואף גם זאת, והשמן היה עובד כל ששת ימי המסר ויום שבת נכלה, שימש מופת המחייב את כל רועיו לקבל עליהם את חובת השבת בהערותו את העניין האלוהי. בהערותו, כי העניין האלוהי דבק בה בשבת, בלי המילה כאילו. וקדושת השבת נגלתה לא בזה בלבד, במן שיורד בקצב של אחת לשבע שהוא לא יורד בו, כי אם בכך שהעולם נברא בשישה ימים. אז זה מקור שני. ועוד מקור שלישי, מתן תורה. מה למדנו? אז פעם במקדם למדתי את זה פה, את הכוזרי עם הרב מוטי אס, שאולי אתם יודעים מי זה, הוא פנים תמיד חכם, היום הוא הרב של יתר, נכון. אז זה היה לו הברקה, והוא אמר לי, ואני אומר לכם, שג' מקורות, ככה כתבתי פה בצד, ג' מקורות גילוי קדושת השבת. א', ניסיון חיי עם ישראל, ב' הבריאה, ג' התורה. מן החיצוניות שהיא ראי הפנימיות הפסיכולוגית אל ההיקפיות הקוסמולוגית והנשמתיות האלוקית של פנימיות כל העולמות החודרת ומחיה ומדריכה את כולם עד חיצוניותם. עוד פעם, אז יש פה שלוש רמות, וזה מן החוץ אל הפנים, מ הניסיון של חיי עם ישראל, זאת אומרת המן, אל הבריאה, המציאות הישראלית אל המציאות הקוסמולוגית. כי שים לב, הרעיון הזה של השבת, שיש עניין מיוחד בשבת, זה כבר ראינו בפרקים הקודמים, זה השבוע. עצם זה שהאנושות כולה יש לה תודעת זמן בקצב של שבע, זה בעצמו עדות לתכונה המיוחדת שבשבע. זה שבבריאה עצמה אתה מגלה תודעת הזמן בשבע. ועוד למעלה מזה, לא רק המציאות הלאומית, ההיסטורית, המצומצמת, אלא המציאות הפן עולמית הכללית בטבע רוח האדם. עוד למעלה מזה, הממד הנשמתי, התורה, מתן תורה. ושוב, מן החיצוניות שהיא ראי הפנימיות, כמו של דבר, מאחר שנשמעת כל היש, שזה התורה, יש שם את, לא זה תכף מה שיתברר פה בהמשך, עשרת הדיברות הן אימות התורה ושורשיה, ואחד מאימות התורה, אחד משורשי התורה, זה השבתיות. התורה זה הנשמתי, הגלות הנבואית, הפנימית. שיקוף לזה, זה הולך ומתראה בשפת הגוף הישראלי, בקצב החיים ההיסטורי של עם ישראל, במן. ובעיני וביני, זה מה שיוצר את הקטגוריאליות המציאותית של האדם באשר הוא, שהוא מסדר לו את סדרי הזמנים במחזורים של שבע. אז מן החיצוניות שהיא ראי הפנימיות הפסיכולוגית אל ההיקפיות הקוסמולוגית, היקפיות הקוסמולוגית זה השבע בעולם, באנושות, ומכאן אל הנשמתיות האלוקית של פנימיות כל העולמות החודרת ומחיה ומדריכה את כולה עד חיצוניות. אלה שלושת הרמות שמשם מתראה השבת. ובעומק העניין, זה התוכן השבתי, זהו העניין האלוהי הדבק בה בשבת. העניין האלוהי הוא הפנימיות של כל העולמות ההולך וחודר עד חיצוניותם, ובכל דרגה ושדרה הוא מתאר כפי ערכה. כאופי של מה שהולך ומתברר פה, שאנחנו כבר התחלנו לעמוד על זה, שהעניין האלוהי הוא עצם החיות הישראלית, במסגרת בירור הקטגורליות, התבניתיות, המבנה הפנימי של רוח החיים הישראלי, במסגרת זה יש פה את המבט על השבת. ואני חושב שגם את זה הזכרנו, לא עוד שפתאום נזכר פה רבי יהודה הלוי להתחיל להסביר לנו את המי מצוות. בואו נספר לכם על שבת. נו, מה אתם התלבשת על השבת? ומה עם תפילים? ומה עם לולה? ומה עם אלא אחד שיש שניים. רבי יהודה הלוי לא עוסק פה במאמר ראשון בפרטי תורה, הוא עוסק פה בכלליה. והשבת, על אף שזה מצווה, אבל זה באמת כלל, כללות התורה כולה זה השבת. באמת המומר, המומר לחלל שבת הוא מומר לכל התורה כולה. הוא בבחינת זו פנים, זה כמו עובד עבודה זרה. עובד עבודה זרה והמחלל שבת בפרהסיה, אז הוא יוצא מכלל ישראל. על כל פנים, הוא פוגם פה במהות היהדותית. והעניין הכללי הישראלי, חמדה גנוזה יש לי בבית גנזי בשבת שמה, שזה התכונה הישראלית עצמה, תכונת הנפש של עם ישראל, זו השבתיות וזה העניין האלוהי. ועל כן זה מה שמתואר פה, זה האות שביני וביניכם ודורותיכם, לדעת כי אני השם שלישכם. ובסוף המאמר הופיע עוד אות שעליו ידבר פה במאמר ראשון, זה הברית, ברית מילה. שבת וברית מילה הם שניהם, חוץ ממה שהם מצוות, הם המבע הנשמתי, הגילום הנשמתי. ומאחר שמאמר ראשון כל כולו הוא בא לתת לנו דיאגנוזה נשמתי של האומה הישראלית, שזה בעצמו התוכן האמוני, זה בעצמו המתאם שבין ישראל ובין האלוקות, זה בעצמו אמונת ישראל, היחס בין ישראל לקדוש ברוך הוא. אז אף כן, שני המצוות האלה מתוארות פה. ופה הראשונה, הפנימית, השבת. והשבת יש לה, כמו עניין החיים הישראלים, את שלושת הרמות שבהם היא מתראה. אולי בהיסטוריה הישראלית היא נודעת מן החוץ אל הפנים, אבל המהות הפנימית היא הפוכה. מהשורש הנשמתי של כל היש, הדברים מתראים עד לפני תבנית רוח האדם ועד קצב החיים המיוחד של ההיסטוריה החיצונית הישראלית בירידת המן, שש דמי המעשה. קדושת השבת נגלתה לו בזה מלבד, כי גם בכך שעולם נברא בשישה ימים. ועוד מקור אחד לה, ועליו אני בא לדבר כעת. אם כי ימין העם, ושוזר, עוד דבר שרחתי להגיד, שחוץ ממה שאני אומר פה בטעם הכללי והפנימי של שרבי יהודה הלוי בא להסביר לנו את המהות הנשמתית הישראלית, ומתוך כך מוצא לנכון לדבר על השבת, אבל זה בכלל לא באשמתו של רבי יהודה הלוי, זה בהשבת רבו. כי כבר אמרנו שרבי יהודה הלוי צועד צד אחר צד אחר רבו. מי הוא רבו? משה רבינו. וזה פשוט מה שכתוב בתורה, זה הכל. זה פשוט מה שכתוב בתורה. והוא, אם תיאת מצרים, אז מגיעים למראה, ואחרי שתיאר בקנה מסייר, אז שם, שם שם לו עוד ושם ניסר. ושווה הסיפור עם המן, אז על יצא איש ממקומו ביום השביעי, ויצאו עם לנקום. זה פשוט מה שמסופר. עכשיו מסופר על המן. יש גם לא עוצר, זה מסופר על המן, ממילא מסופר על, 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 על שבת, ומסופר על מתן תורה, וזה בדיוק מה שמסופר. אחת לאחת. כמו שאמרנו, עוד יותר, עוד חשובה יותר, מאשר הידיעה הפשוטה והנכונה שמי שמלמד את רבי יהודה הלוי לדבר למשה רבינו ורק עוקב אחרי משה רבינו מדבר, חשוב לנו, לנו בני תמותה רגילים, חשובה הידיעה אחרת, שמה שאומר רבי יהודה הלוי זה פשוט אחת ואחת, אחת לאחת מה שאומר משה רבינו. וצריך לקחת את מה שמלמד אותנו פה רבי יהודה הלוי ולאור זה לקרוא את משה רבינו, ואז תבין את עומק דבר של משה. זה מלמד אותך שמשה רבינו גם כן מלמד אותך את עיקרי ישראל, עיקרי אמונת ישראל בתורה. לא רק אתם סיפורים במקרא.
כן. הברית מילה לא מופיע בתורה ברצף הזה.
בסדר, בכל כלל יוצאים לכלל, כאילו זה שלב, אתה מבין, ההיסטוריה המושאית תיגמר, ואז הוא יאלץ לעבור לרבנים אחרים. כי משה הרי מת. אז מה? ואתה קום, עבור. צריך להמשיך. משה מת, זה לא סיבה, אבל תורתו חיה.
ואז הבדלים
לדבר על הברית
לפני
זה? לא, מבחינת המעקב אחרי הסגנון של משה, אז ייצר בזה שלפתי. הוא בשנים הראשונים שהוא מתאר את הופעת נשמת ישראל, אז הכל יהיה בעקבות משה. ואחר כך, פחות או יותר אחרי חטא העגל, שם העסק ייגמר, והמעקב אחר הכרוניקה התורנית זה ייגמר, ואז יהיה משפחות, ובמסגרת זאת זה ידבר על המילה. כן, ואחר כך בהמשך, אז אין משה, אז הרבנים התחליפים של רבי יהודה הלוי זה חז"ל. מה נעשה? אין משה, צריך להסתפק במועט שלגבי רבינו יהודה הלוי זה עדיין לא מוביל. קדושת השבת נגלתה לא בזה בלבד, כי אם גם בכך שהעוש שהעולם נברא בשעני, לא במקור אחד לעבלם אני בא לדבר לדבר. אז כן, אני רציתי להגיד שכדרכו האומנותית וגם במסגרת מצעדו בעקבות משה רבינו, אז שוזר רבי יהודה הלוי את העניינים עניין בעניין, ומשבת הוא הולך ובונה יסוד גדול, והנה אנחנו מגיעים אל מעמד הר סיני ועניינו. ומה עניינו? הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. אז זה גם מה שיגיד פה רבי יהודה הלוי. למה נהיה כל מעמד הר סיני? כדי לבסס את אמונת הנבואה, נבואת משה רבינו בעם ישראל. אם כי מן העם אחר המופתים האלה וכל אשר הודיעה משה על עם השלום, עוד נשאר ספק בליבם, אמנם ידבר האלוהים בשר ודם, אולם אולי אין התורה באה בראשיתה כי מדעתו של האדם ומחשבתו, ורק אחר כך באים מהרה וסיוע מהתאמה. אז כבר וירוע עם את השם וימינו בהשם ומשה עבדו, זה כבר נאמר בפרק הקודם. יש, אבל לגבי האיכות הנבואית, מה זה הנבואה? מה זה הזו? מה העניין הזה של נבואת משה? יש בה בנבואה המושאית, זאת אומרת ברור שמשה יש אלוקים, ברור ש שאנחנו מאמינים בו, אבל מלוא המשמעות של האמונה זה ההזדהות הנפשית המוחלטת עם העניין. והנה דבר שאתה לא מכיר אותו, קשה לך להזדהות נפשית. על כל פנים, ודאי לא באופן מוחלט. ועל כן, הם צריכים לעבור מעמד כזה שהם, הם בעצמם נביאים. הם בעצמם נביאים, לא סתם נביאים, אלא נביאים במדרגת נבואת משה. ואחרי זה, אין יותר מילים. על כל פנים, זה לא עניין להסברים, זה לא עניין להוכחות, זה לא עניין... זהו. מי שהיה שם, מי שראה, מי שחווה, אז מכאן הכל בהיר ברמה שאין בהירות אחריה. וזו הייתה המטרה. אז הנה, זה הספק. לא שהיה להם ספק, לא במשה, לא בנאמנותו, לא באשם. רק, מה זה תוכן הנבואה? הייתכן המושג, מה זה דיבור? אז זה תרבית סטטרי. אם דיבור, זה לא מהאלוה, ואם זה מהאלוה, זה לא דיבור. הידבר? הידבר האלוה עם בשר ודם. אולי, הערך של התורה, האם הערך של התורה הוא תרכובת של אנושיות ואלוקיות? שהוא צריך ללכת להתברר? לא. זה ממציאות, מספרה אלוהית מוחלטת, שלא מסוג ענייני העולם הזה, לא מהגידיו, לא ממוסריו, לא ממחשבותיו, כלום. לא המצע הזה הוא התנאי להופעת התורה, אלא התורה היא עניין אחד עם שורש המציאות. אין משהו במציאות שמהווה איזה מצע להופעת שורש המציאות. שורש המציאות מחולל את כל המצעים כולם. המציאות איננה אלא ביטוי של שורש המציאות. וממילא, שורש המציאות הוא לא מסוג המציאות. והתורה היא לא מהמציאות. היא כמו הממד הניסי, העניין האלוהי המוחלט. ולא שום דבר מערכים המוגבלים. שרק ממקורה אחר כך ילכו ויופיעו כל הערכים המוגבלים. אבל יקבלו משמעות וערך של המקוריות האלוקית המוחלטת. אבל הנה זה היה ספק. מה עניינה של התורה? אולי באה בראשיתה מדעתו של האדם ומחשבתו, ורק אחר כך בימי הרב הסיוע מעט האלוה יש אקסטרפולציה של המחשבה האנושית, וזה התוכן הנבואי. מה שצריך ללכת להתברר של אוכל. אגב, בנקודה הזאת יכול להיות ולא יכול להיות, ודאי שיש מחלוקת בין הרמב"ם לבין הקוזרי, כי מה שהקוזרי עסוק להסביר לנו על תורת הנבואה, הרמב"ם לא יודע איך להגיד לכם. הוא התבטא בהתחלה בצורה לא מדויקת. אני אגיד ככה, שהרמב"ם לא מקבל. זאת אומרת, כי הרמב"ם באמת חושב את מה שהקוזרי פה שולל. כי הרמב"ם באמת חושב שנבואה זה משהו על ציר, זאת אומרת, תחילתה זה דעתו של אדם, מחשבתו, ואחר כך באים מהרב, הסיוע מת האלוה, ויש המון מדרגות בנבואה, נמוכה ביותר, זה רוח גבורה מת השם, ועל גבי זה רוח גבורה להושיע אדם או ציבור, אחרי זה מדרגות נוספות, רוח הקודש, תובנות, שכל מקיף, ועוד 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 ועוד, למעלה. ואילו רבי יהודה הלוי אומר, לא, נבואה זה לא שכל פלוס, זה לא שדרוג מערכות, זה לא התוכן המחשבתי שמעדי בסיס, ואז על גבי זה זה מגיע לאיכויות עוד יותר נעלות, לא כך, אלא ממנו הוא ולא ממנו אנחנו. זה מציאות אלוקית מוחלטת, ואחר כך שיכול להיות שהאיכויות של האדם, מוסרו ושכלו הם אולי הכנות של האדם כדי שיבוא אליו התוכן הנבואי, אבל התוכן הנבואי הוא לא מסוג לא שכל ולא מוסר ולא כל הערכים האנושיים. וזה העניין של הנבואה בכלל. הרמב״ם יגיד כתוצאה מזה, על כל פנים זה קו אחד עם זה, ש רבי יהודה לוי, אז לא יהיה גר לא יכול להיות נביא, לא כל שכן שגוי לא יהיה נביא, כי אין נבואה זה עצם הופעת ספירת החיים הכלל ישראלית, העניין האלוהי המוחלט שאין מטבע המציאות שום דבר, ועל כן הם לא יהיו נביאים. אבל הרמב״ם אומר שגר יכול להיות נביא וגם גוי יכול להיות נביא, גם גוי יכול להיות נביא, כי הרמב״ם, כמו שאמרנו, הנבואה היא, איך נגיד, עיסוק של שכל, שכל ילמות, שכל מקיף מאוד, שכל פנימי הולך ומתפשט עד שהופך להיות לנבואה. ובכל מקום זה לציר השכל, ושכל צריך לבוקים של אדם, זה השכל שאלוהים ברא את האדם, כהנים לווים וישראלים לא נאמר, גם גויים, על כן גם גויים יכולים להיות נביאים. אמנם לא חולקים רבי יהודה לוי, זאת אומרת המחלוקת של רבי יהודה לוי ורמב״ם מתכנסת בנקודת משה רבינו, כי בנקודת משה רבינו חותם לחלוטין הרמב״ם על דברי הכוזרי. שם מה שאומר הכוזרי ביחס למוסד הנבואה, אומר הרמב״ם ביחס לנבואת משה רבינו. רק הרמב״ם, אם היה תלוי בו, לא היה קורא למשה רבינו נביא, כי הוא אומר הקשר בין מושג נבואה ובין נבואת משה רבינו הוא אולי קטן יותר מאשר הקשר שבין נבואה ובין ספר, כי נבואת משה רבינו היא לא מסוג נבואה, כי היא נס כמו בריאת העולם, היא לא מהעולם, ואין, זו גם הסיבה שכל נביא שיורה הלכה בחנת, כי אין בנבואה שום דבר מהספירה של משה רבינו. המציאות הזאת של משה רבינו, כמו שוב פעם זה חוזר, אצל הרמב״ם רק משה רבינו היה משה רבינו, אין עוד, ולא קם נביא בישראל, כל שכן באומות העולם, לא יכול להיות כמשה. ואם חז"ל אומרים כמה, כוונה מבחינה, מבחינה אחרת, לא במשמעות של הספירה הנבואית מצד עצמה, אבל אין, משה זה הופעה חד פעמית בהיסטוריה, עד שגם משיח לא יגיע אליה, הוא רק קרוב אליה, אבל לא יגיע אליה. עד כאן שיטת הרמב"ם, שהוא חסיד גדול 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 לחסידים שיהיו אי פעם של משה רבינו. אז מה שמיוחד רק למשה רבינו אצל רבי יהודה הלוי הוא ישראלי כללי, כל עם ישראל יש בו את תכונת, אין הבדל מהותי בין נבואת הנביאים לבין נבואת משה רבינו ורבי יהודה הלוי. על כן הנביאים יכולים להוסיף מצוות, זה גם עניינם להוסיף מצוות, חלק מהמצוות שניתנו לישראל הם לא ממשה האיש אלא במשך ההיסטוריה על ידי נביאים או אפילו שופטים או מלאכים או סנדרים מן המקום אשר יבחר השם, שזה עדיין ברוח הנבואה. על כל פנים הנבואה היא ייחודית ופרטית לעם ישראל, שהנבואה הזאת היא אותה מדרגה נבואה, מדרגה נבואית שהרמב״ם יחס אותה אך ורק למשה. טוב, כן, סליחה, כן, בטח שלא היה נביא. לא מבין מה אתה שואל. זה לא הסוגיה שלנו פה עכשיו, בקצרה. זו שאלה מפורסמת. אני לא מתכוון לענות לך. אני מתכוון למסגיר את שאלתך. שאלתך שאלה ידועה. זה הנושא שלנו פה עכשיו. זה עם בלעם. באופן כללי, יוצר בעיה. תשובה, הוא לא היה נביא. מה כאן היה? סדרה ארוכה מאוד של תשובות. לא אין תלילים, הוא היה גוי ולא היה נביא, נקודה. גמר גר לא יהיה נביא, לא כל שכן חיה רעה כמו בילה. מה הוא כן היה? זה צריך לומר שומר ברכי תרוצים לא ננעלו, לא מעניינים אותנו עכשיו, זה לא הנושא שלנו. אז מה, איך תסתדר עם הפסוקים? ברכי תרוצים לא ננעלו, לא הנושא שלנו עכשיו. כן, היא אם כי האמין העם אחר מופתים האלה וכל אשר הודיע משה עליו השלום, הוא נשאר ספק מלימה. אומנם מדבר על אלוהים בשר ודם, אולי אין התורה הבאה בראשיתה כי מדעתו של אדם ומחשבתו, ורק אחר כך באים הערה והסיומת אלה, מפני שהיה רחוק הדיבור ביניהם מזולת אדם, שהדיבור גשמיו. אז הקדוש ברוך הוא לא רוחני, אבל הוא ודאי זולת אדם. הוא לא אדם, לא איש אל. ומתוך כך, מה פתאום שידבר? כי אדם מדבר, ומשהו לא אנושי, הקדוש ברוך הוא ודאי לא אדם. אז מה פתאום הוא מדבר? וזה לא ברור. אולם אין לו רצה להסיר ספק זה מליבם. כלומר, צריכה להתברר להם האיכות של מוסד הנבואה. מה זה נבואה? אם תרצו, נבואת משה, שהיא היא נבואתם, נבואת הנביאים, רבי יהודה הנביא. אצל הרמב״ם זה רק הבירור של נבואת משה. ותכף יהיה לזה עוד נפקמין התכווני בין הרמב״ם לכוזרי בהמשך הדברים פה, תכף אני אתייחס. לכן ציווה אותם להתקדש בקדושה הפנימית והחיצונית, ובייחוד לפרוש מן האישה, ולהתכונן לכוון את הלב. קדושה זה היבדלות. אצל הכוזרי, פירוש המילה קדושה זה נבדלות, פרישה.
למה הוא מתכוון שאומר פנימית וחיצונית?
נפשי, חיצונית. חיצונית, אישה, בכל כדוגמתה. כל התפעלות חיצונית ממערכת החושי. ופנימית, כונן שלושת ימים לקראת המעמד שצריך לבוא. על כל פנים, לקראת שמיעת דבר האלוקים, להתכונן ולכבד את הלב לקראת שמיעת דבר האלוקים. הם התקדשו וזימנו עצמם. יש לי מישהו אולי עם נתיבות?
יתאמן למדרגה.
עוד פעם, איך כתוב לפני? והם?
והתקדש העם ונזדמן למדרגת הנבואה ולשמע דבר
בסדר, והם התקדשו וזימנו עצמם למדרגה אשר בה ימצאו ראויים למעמד הנבואה, לשמוע בדבר האלוה אל כולם פנים בפנים. שימו לב לדגש הזה, לדבר אל כולם פנים בפנים, זה בדיוק המטבע הלשונית שבה משתמש החומש, התורה, ביחס לתיאור נבואת משה, כאשר ידבר איש אל רעהו פנים בפנים. לא כן עבדי משה. ענייני ואכן במראה בחלום אדבר בו. לא כן עבדי משה. חובתי נאמן הוא. כאשר ידבר איש אל רעהו פנים אל פנים. וכל העם הם ישמעו בדבר האלוה אל כולם פנים בפנים. הרמב״ם לא יסכים לניסוח הזה, ותכף נפרט עוד יותר, נמשיך עוד כמה מילים. והדבר בא לאחר שלושה ימים בהם קדמו להתגלות אותות עצומים, ברקים ורעמים ואש שהקיפה את הר סיני ונראתה עוד 40 יום על ההר לעיני כל העם, אשר עם משה את משה נכנס מתוכה ויוצא מתוכה. ונשמע העם דיבור אלוהים מפורש בעשרת הדיברות של אימות התורה ושורשיה, מן אלה גם עזרה על שמירת השבת וכו'. בנקודה הזאת, הנה שמע עם דיבור אלוהים מפורש בעשרת הדיברות. נכנסנו בזאת לאזור מחלוקת ידוע כבר בדברי חז"ל עצמם, בשני שיטות ביחס לבין דברי חז"ל עצמם. הקורס הזה יחזור על זה פה בהמשך. את עשרת הדיברות האלה קיבלו המוני העם, לא מיחידים ולא מנביא יחיד, כי מפי האלוה את עשרת הדיברות. הנה, תראו, יש פה הערה למטה בכוכב הזה, כדעת רבנן חולקים רבי ישוע בן לוי ושיר שירים רבה, שמה שכתוב שם, האם איך אתם מכירים את הדיבור, את הביטוי הזה, אנוכי ולא יהיה לך
הגבורה.
מפי הגבורה שמענו. מה אנוכי ולא יהיה לך מגבורה שמענו? עשרת הדיברות מפי הגבורה שמענו, לא? זו מחלוקת. האם עשרת הדיברות מפי הגבורה שמענו, או אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו? ואז והיה רעם וינו וילדו רחוק ואמרו דבר אתה עמנו ונשמע ואל דבר אלוהים עמנו פן נמות. מתי זה נאמר? בתום עשרת הדיברות או אחרי שני דיברות ראשונות שפרחה נשמתה? פרחה נשמתה, פרחה נשמתה, ועל כל דיבור ודיבור פרחה נשמתה, והקדוש ברוך הוא מחזיר להם נשמתה בתל תפיית אמיתי. אז כנראה בפעם השנייה הם אומרים שעוד פעם אמיתים, אז אמרו לו, בכל רגע התרחיש ניסה, כמו שהיה שם עם כמרה ושחתן רב זירה. אז אמרו, דבר איתנו, דיל מה כך, או דיל מה אחרי עשרת הדיבור, כשנגמר, אז אמרו, די, די, שלא יהיה עוד פעם. על כל פנים, שורש המחלוקת, אינני יודע בחזל, אבל אם אני אמתח אותה, היא גם המחלוקת בין הכוזרי לרמב״ם. כי הרמב״ם אומר, לא, שני דיברות שמעו עם ישראל, וגם זה לא שמעו. אלא שמעו כל דברים אתם שומעים, ותמונה אינכם רואים זולתי קול. כי אל תחשבו שהם שמעו כמו שמשה רבנו שמע. רק הם שמעו שמשה רבנו שומע. הם שמעו, זה כמו שאתה שומע מישהו מרחוק מדבר עם מישהו, ואתה לא שומע בדיוק מה הוא אומר, רק אתה שומע אותו מדבר. חשוב לו לרמב״ם, אמרתי לכם, הרמב״ם הוא חסיד גדול של משה רבנו. אין, אי אפשר להיות כמו משה, אף אחד לא היה כמו משה, ורק משה, ורק מעמד הר סיני, שבנקודה הזאת הרמב״ם מאוד מסכים לרבי יהודה הלוי, בדיוק אותו דבר הוא אומר. מטרת מה זה, הוא חסיד של משה, אז הוא אומר בדיוק את מה זה משה רבנו, והוא ישמע עם מדברי עם אף, וגם בחיי אמינו לעולם. זו בדיוק המטרה של מעמד הר סיני, גם לפי שיטת הרמב״ם, אמונה במשה, או בניתוש איך שהגענו פה עכשיו, לא רק אמונה במשה, אלא בירור מדרגת נבואת משה. כי הם כבר האמינו בהשם ומשה עבדו. אבל בירור מה זה הנבואה הזאת, מה פירוש הנבואה. בעוד שרבי יהודה הלוי, אז הוא מעלה את כל העם למדרגת משה פנים בפנים, הרמב״ם משאיר, והעם אף פעם לא הגיע. חוץ משה, אף אחד לא הגיע למדרגת נבואת פנים בפנים. אבל הם הגיעו למדרגה נבואית כזאת, ששמעו שמשה מתנבא פנים אל פנים.
מה זה קשור למחלוקת של שניים רואים? בכל מקרה...
במסגרת זאת, זה ממתן את מעלתם של ישראל. לא את כל עשרת הדיברות שמעו, וגם אין עניין כל כך שישמעו. כי כל דברים אתם שומעים, ואת המפרט הקונקרטי בכלל אתם מקבלים ממשה. כי ההבנה הקונקרטית היא כבר על ידי משה, שהוא מתרגם את הדברים אליכם. ואולי אנוכי ולא יהיה לך, אז... אני לא זוכר בדיוק איך הסביר את זה הרמב״ם, צריך לבדוק את זה. האם את זה הם כן הבינו באופן קונקרטי? אז יוצא שהם כן היו בנקודה הזאת, בנקודת משה, בעברת משה, או אולי זה אותו דבר, כמו שאמרתי. אולי זה המשל שיגיד הרמב״ם. אתה שומע מרחוק, לא קולט, התחלה אתה קולט, זהו, מתשתשים המילים מכאן ואילך. אבל, ואינו דומה, כי הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה, ולא מדבר איתם. רק הם שומעים, בעבור ישמע עם בדברי עמך. אבל רבי יהודה הנביא אומר, בעבור ישמע העם שאני מדבר עמך, עמם, הכל אותו דבר. טוב, הנה שמע העם דיבור אלוקים פורש בסרט הדיבורות שהם אימות התורה ושורשיה. בין אלה גם עזרה לשמירת השבת. אז למדנו מה זה סרט הדיבורות. סרט הדיבות זה רוח התורה, זה האימא, זה מקוריות התורה, האימא העליונה של כל אורות הקודש, התוכן הפנימי המנביע את החיות, שכל התורה כולה, מצוותיה, של כולם אינם עידה, תולדותיה של האימא העליונה, אימות התורה ושורשיה. בין אלה, בין עשרת העקרונות הכלליים, יש באמת ממוני המצוות, אם אני נתראה הרס"ג, אז הוא מסדר את מניין המצוות כולם באקס כזה, התפצלויות מעשרת הדיברות, שזה שעה כזה. זה מדליט את מה שאני חושב אתכם דיברתי בצהריים, על זה שהתורה צריך לתפוס אותה כמערכת אורגנית, רוחי שלך דברי שמתי פליחה, נכון דיברנו? כן, אותו עניין, לימוד התורה ושורשיה, לתפוס את התורה בצורה של שיטה מסתרגת, ולא רק קולקציה של הוראות או יגדים. בין אלה גם עזרה לשמירת השבת. לימוד המצווה שורשיה עזרה לשמירת השבת, החיזיון הנבואי, ההוויה הנבואית היא מקור השבת. זה המקור העליון, שכבר נצטבו עליה לפני זה בסמוך להורדת המעל. שוב, באנו למחלוקת כוזרי והרמב״ם. כי הרמב״ם נלחם מלחמה חריפה מאוד, שכל המצוות כולם, נצטבו עליהם ישראל במעמד הר סיני. וגם המצוות שנזכרות בתורה לפני מעמד הר סיני, אז זה גם כן, זה, המחלוקת הזאת זה מחלוקת בין הבבלי לירושלמי, הרב מזכיר את זה באיגרות, והוא אומר, אחי אני לא זוכר מי אומר, מה עם הבבלי לירושלמי, הבבלי כמו הכוזרי, הבבלי כמו הרמב״ם, לא זוכר, אבל כל פנים, לפי השיטה של הרמב״ם, אז צריך להגיד שהמצוות של פוריה וביה ומילה ואבלות ושבע ברכות ואני יודע ושבת ודינים הם כולם שנייה לפני מתן תורה התבטלו, התבטל חיובם וחזר והתחייב חיובם מצד שמיעת הדיבור האלוקי בנבואת משה אל כלל ישראל. והרמב״ם זו שיטתו, שכל תוקף התורה הוא מתחיל מסיני, וזה עיקר באמונה אצלו. אל תתבלבל שמה שאנחנו שומרים את גיד הנשא זה לא בגלל שיעקב אבינו צווה, מה שאנחנו עושים ברית מילה זה לא בגלל שאברהם אבינו צווה, אלא בגלל שהשם ציווה את משה בהר סיני. אם תגיד אבל הראשון שצווה זה אברהם, אז תענה לנפשיך, ומאיפה אתה יודע שאני הראשון שצווה? מי לימד אותך שהראשון שצווה זה אברהם? קיבלת את זה ממשה בהר סיני, ותוקף החיוב זה בגלל שקיבלת את זה ממשה בהר סיני. שזה מלחמה על כלליות התורה, זאת אומרת האם התורה היא יסודה במציאות אנושית פרטית או לא. אצל הרמב״ם יסוד התורה זה כלל ישראל, כלל ישראל המוחלט, ורק כשיש כלל ישראל ממשי שנקרא לו כלל ישראל סטטיסטי, כדי שאתה יכול לא להגיד תראה אבות זה כלל ישראל, הנשמה של כלל ישראל, לא נשמה, גוף של כלל ישראל, זה נקרא כלל ישראל. ונבואה שמופיעה לכלל ישראל על ידי משה, זו נבואת התורה, זה ספרה שכתוגמתה אין. ואבות לא יכול להיות שיש להם תורה, כי הם נביאים פרטיים, וכבר אמרנו שנבואה איננה בכלל מסוג נבואת התורה, ונבואת האבות לא הייתה נבואה מסוג נבואת התורה, ומתוך כך היא לא יכולה לצוות אותם. אז להם הם היו מצוות פרטיות, אבל לא מצוות מצוות פרטיות להם כפרטים, אבל לא באמת שהתוקף של ערך התורה נובע מהם. זו מלחמתו הגדולה של הרמב״ם, אגב היא נובעת מאסטרטגיה שהוא נוקט נגד הנצרות, כי בזאת אין כל מי שיבוא ויגיד שהוא נביא ומחדש תורה, פוסם תורה, ממציא תורה, זה סיבה אולטימטיבית להרוג אותו. ושלא נדבר שאנחנו לא נתחיל בכלל להתפלפל, אולי אתה צדיק, אולי אתה מאכיל, אולי אנשים, אולי הולך על פני המים, אולי אולי אולי, קודם כל הורגים, אחר כך מבררים אם הולך על המים או לא, או כבר, לא, או כבר זה לא משנה. כי העיקר דיבר שרה על משה רבינו, עד הרבה ככל שהוא יותר נביא, סיבה יותר גדולה להרוג אותו. אבל הגישה של רבי יהודה הלוי אחרת. האבות, אנחנו נראה את זה עוד פה בסמוך או נפגש בזה בהמשך, שהאבות נצטבו מצוות, אולי אני מבולבל כי כבר פגשנו את זה. רגע אנחנו כבר פגשנו את זה. הנה, אנחנו כבר ראינו את זה, ראינו את זה בפסקה הקודמת. מה, לא דיברתי על הסוגיה הזאת? אני דחיתי אותה, בסדר, יכולים לדבר עליה לכל אורך הספר כי היא חוזרת כל הזמן, אבל אנחנו כבר ראינו את זה בפסקה פג, כי בסוף אז כתוב ומשה לא ביטל את המצוות האלה ולא התירה. בעת ההיא היו לעם רק מצוות מועטות, מורשה מיחידי הסגולה בזרע אדם ונוח, ומשה לא ביטל את המצוות האלה ולא התירן, אם כי הוסיף עליהן בלי המילה בדרך, לא צריך את המילה בדרך. אצל אבן תיבון אין בדרך. כי מוסיף עליהם. זהו. עכשיו, המשפט הזה הוא ממש לא מקובל על הרמב״ם, כמו שהסברנו. כי משה רבינו, זאת אומרת, בעת ההיא אולם רק מצוות מועטות, מורשם יחידי הסגולה, יכול להיות שהיה להם מצוות מאברהם אבינו, אבל זה לא חייב אותם בתור תורה. ובאמת, היה להם מצוות, אבל הרמב״ם, ודאי שמשה ביטל את המצוות. משה, שנייה לפני מתן תורה, בטל כל תוקף המצוות, והתחדש עוד פעם. מתוקף משמעות שונה לחלוטין, ומכאן ואילך מה שאנחנו מקיימים את המצוות, לא בגלל שהיו לאבותינו מצוות, אלא בגלל משה רבינו בהר סיני. אז הנה ככה, אצל רבי יהודה הלוי אין בעיה להגיד, עזרה לשמירת שבת כבר הוזרנו, כמו שחזל אומרים, ממרה. במרה נצטבו על דינים, נצטבו על שבת. אבל זה אסכולה כבר, אני אומר לכם, זה מחלוקת הזו, מחלוקת תנאים, הם רואים, מחלוקת, שני מלאכי השבת האלה ממשיכים קווים עתיקים בהסברת הדברים, ובמקום שאתם מוצאים שבת ודינים הצטבו במראה, אז זה לפי שיטת הכוזרים, זה חזל של הכוזרים, ובאותן שיטות שתמצאו, אם תהיו בקיאים מספיק, שלא, שכל המצוות התחייבו מהר סיני, זה בדיוק המחלוקת. הרמב"ם מוכיח את ציטתו שם בפרק גיד הנשה, ממשנה מפורשת, ששם היא תוקפת, אני לא זוכר את מי, את רבי יהודה, שהוא דן, האם, זאת אומרת, אמר לה, הולך כך, האם יש גיד הנשה, אומרת המשנה, אם יש גיד הנשה בבהמת מאה? אמר רבי יהודה, יש. שהרי נצטבו ישראל בגיד הנשה על ידי יעקב אבינו, ואז לא, לא, עדיין לא היה בהמת מאה, לא נאסרו עליהם. יעקב אבינו לא היה שם בדץ על השולחן שלו. אמרו לו, לא, אין גיד הנשה בהמת מאה, כי כל המצוות מסיני. אז אומר הרמב"ם, שים לב למשנה הזו, כי פה יש יסוד גדול שלמדת, לא כמו שאמר, לא זוכר מי רבי יהודה או מי שאמר, לא, אלא כל המצוות מסיני, די מעריך מאוד, ואני חוזר את זה עוד פעם, ללכות ממריא, בכל פנים, הנה, אז אתה רואה איזה מחלוקת, מחלוקת בתוך הזן עצמו, הרב אומר, הלכה כך, מסיני. טוב. שמחלוקת הזאת היא זאת שהיא נמצאת במדרשים, פרשת דרכים של רבי יהודה רוזינגן, שזה עושה מזה דרוש פורסם ידוע, דרוש הראשון שלו, שזו הייתה מחלוקת בין יוסף ואחד. יוסף, אז הוא אמר שהוא בשיטת הרמב״ם ואחרים בשיטת הכוזרי, וזה על זה הם כמעט הרגו את יוסף, כי יוסף דיבתם רעה אל אביהם, כי הם התייחסו אל עצמם כאל יהודים. הוא אמר, לא, אנחנו לא יהודים, אנחנו בני נוח, ועל כן לא מותר לנו בן פקוע, ולא מותר, לא מותר הוולד בשחיטת אמו. אבל הם, הוא ראה אותה, הביא דיבתם רעה שהיו אוכלים עבר מן החי, עבר מן החי, בן פקוע, אבל הם סברו שהם בן ישראל, וזו פריבילגיה יש לישראל שאין להם אותו עולם. וכן גם שאר המחלוקות שאמר קראו לבנות בני השפחות עבדים, ועוד גם שחשד דיבר עליהם על ענייני הריות, הכל מוסבר שם ברוח המחלוקת הזאת. גם הרב מביא את הדברים האלה באחד מדרש אותם. כל פנים, אתם רואים שמחלוקת הזאת כבר שורשיה שעושה ביוסף ויהודה, שני הצדדים, אם תרצו רחל ולאה. על כל פנים, את עשרת הדיברות, אז זהו, אז בין אלה היה עזרה על שמרת שבת שנצטבו עליה בסמוך להורדת המן, את עשרת הדיברות האלו קיבלו המוני העם לא מחידי ולא מנביא אחי, כי מפי האלוה. אמנם לא היה בו בעם כוח ככוחו של משה לראות את המראה הגדול ההוא פנים בפנים, או הנה משיגה מסוים. פה מיישר הכוזרי, מתיישר קצת אל הרמב״ם. דהי, ממש ממש פנים בפנים לא היה בו כוח. אך מן היום ההוא ועל הימין העם, כי משה עליו השלום יבאו הדיבור מאים האלוה. ולא שקדמה לזה אצל משה מחשבה ודעה. זו הנקודה החשובה. תבינו את ספרת הנבואה התורנית. מהיום ההוא והלאה האמין שהדיבור האלוהי, הם הבינו מה זה דיבור האלוהי. מה שאנחנו לא נבין, כי עד שלא נהיה נביאים ולא נשמע את הדיבור האלוהי, לא נבין מה זה דיבור האלוהי. אבל בחינות והגדרות, וזה כך וזה כך, אתה יכול לדבר מכאן במדעה החדשה, כמו עיוור על מהו ירוק. תהיה פיקח, תראה מה זה ירוק, תבין על מה אתה מדבר. כיוון תהיה כמו עיוור מלידה על מהו ירוק. כי הנבואה אינה נובעת, כמו שחשבו הפילוסופים, מנפש האדם שנזדקחו מחשבותיו ודבק בשכל הפועל. יש שקוראים לו רוח הקודש, זה הנוצרים, ויש שקוראו לו מלאך גבריאל, זה ישמעאלים. אתם רואים, כולם פה, פילוסוף, הנוצרים, ישמעאלים. לא, לא כל, הוא רומז פה, לא כל האוריינטציות הרוחניות של כל התרבויות של הגויים, מכל סוג שהוא. זה חוזר לבעלי דיבבי מתחילת הספר. נבואה זה ספרת חיים אחרת, משהו אחר לחלוטין ולא דומה לשום דבר. ומה זה? אני לא יודע מה זה. אז יש יקראו לו, אז זה לא להיות דבק בשכל הפועל, זה לא רוח הקודש ולא מלאך גבריאל. בשכל זה יסייע בידו ויכולן לו דעת. אדם כזה אומרים הפילוסופים, תכף יצייר לו בדמיונו אותה שעה בחלום או בין שינה לקיצה, כי אדם הוא בן אדם הוא שדבריו ישמע לפי המדומה לו, לא באוזניו כי בנפשו, ואות יראה לו בעיניו כי במחשבתו. אתם רואים? הנטייה הפילוסופית היא להפשטו. הדיבור, מה שהוא חושב שהוא שומע קול, זה לא קול, זה דמיון כמו בחלום. באמת כמו שלא מתרחש שום דבר בחלום, הוא למרות שבאדם שומע דיבורים ועובר חוויות ועד שהוא מזיע ממש, אבל שום דבר לא היה, זה הכל עם יומיים כמו שאומרים. אז, ואז נאמר ויאמר כי האלוה דיבר אליו, ויבוא אלוהים אל אבימלך בחלום הלילה ויאמר אליו חדם סיוט כדי מדבר עליו. אבל כל סברות השווא האלה שרו עם המעמד הגדול ההוא ועם הדברים שבאו אחר הדיבור האלוהי, ועם הכתב מוחקת האלוה את הספר את הדיבורות האלה לשני הלכות אבינים וקרות ומתנה ויבלות שם, ועם ראה את הדברים בכתב אלוהי כשם ששמע אותם לפני זה כדיבור אלוהי. ואהרון אשר עשה להם משה על פי האלוה, מסביב לאהרון זה הקים את המשכן, נזל תהילה. משכן זה נשאר בקרב בני ישראל כל ימי הנבואה, 900 שנה, עד שחתם ונגנה אז אהרון וגבר עליהם נבוכדנצר ונגנה. על מה הוא נלחם? הוא נלחם להגיד שהדיבור האלוהי, אני אגיד, ננסח פה משהו פרובוקטיבי, הוא גשמי. אל תעשו לי הפשטות מהדיבור האלוהי. הוא לא משהו בנשמה כזה, כזה, כזה. הוא יגיד פה בהמשך גם כן, אינני יודע איפה זה היה, איפה באיזשהו מקום. הנה, בסוף בעמוד למי, אז הוא יגיד, ובדרך זו נצטר עבר מגיע אל אוזן נביא בצורות קולות אמורים ומילים שרצה האלוה להשמיעם להנביא ולהמון. הוא מצטייר בצורת קולות, נצטר עבר המגיע אל אוזן הנביא, לא אל נשמת הנביא. וזה הנקודה גם פה. עוד לפני כן בפסקה פיתית הבאה, בעמוד הבא. זאת אומרת, אין לנו יודעים כיצד נתגשם העניין, שוב, למחוק את המילה הרוחני. אבל הוא אומר, כיצד נתגשם העניין ההוא ונעשה לדיבור שקרע את אוזנינו. אבל זה כיוון המלחמה. כי הכיוון של הדתיים והפילוסופים, לרוחניות, להפשטו. אבל רבי יהודה הלוי בא ללמד, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, את היש. יש יש, מאיפה יש יש? לא, זה בא ממקור הקדוש ברוך הוא. כל פנים, אין שום פלא בדיבור יותר מזה שיש שולחן. יש שולחן, זה פשוט. זה דיבור. איך דיבור? מה דיבור? לא יודע, אבל אני גם לא יודע איך תמצאו שולחן ומה שולחן. אז לא מבינים, לא מבין את זה יותר מאשר זה. אם תחשוב טוב, איך מהמקור האלוקי יוצא, לא יודע. אבל עובדה, אתה לא יכול להכניס, נכון? אז אל תתרקם ואל תתפלפל ותסביר שהכוונה בנשמתך בלי כוונות. לא יודעים כוונות. עובדה וזהו. אחר כך, אחרי שברור לך עובדה וזהו, עובדה ממשית, ממשית. היותר ממשית שאפשר, אפשר לעלות על הדעת. לא, לא מחשבה ולא דמיון ולא חיזיון ולא ממשות. דיבור שקרה את אוזננו. אני לא יודע איך. אני גם לא יודע איך נברא העולם. וזה לא, יש לי בשביל זה חיסרון באינפורמציה. במהות אי אפשר לדעת. אתה אף פעם לא תדע את המעבר בין מקור השכל ומקור ההכרה ומקור החושי למצב של החושי. אתה לא יכול לתפוס את ה... אתה יכול לתפוס חוקים, אתה לא יכול לתפוס את מה שגורם לחוקים להיות לחוקים. אין יכול לחשוב על זה. אבל יש מציאות ויש חוקים ויש ממשות ויש 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 יש. וזה שאני לא יודע איך יש לא נוגע בכלל עניין וגם לא מעניין. זה כיוון החינוך של רבי יהודה הלוי, כמו כל עניין האמונה. הוא בא להסביר, זה לא עניין של עדות וערכים ותחושות והגויות, אלא הוויית החיים הממשית של עם ישראל, זה אמונה. והוויית החיים המלאה זה מירום המציאות הנשמתית, ועד ששת ימים שבהם יורד מן ממש. וזה מה שהוא מעריך פה. אז מה תספר? מעמד הר סיני, אחר כך יש לך כתב, יש לך אבנים, לוחות אבנים. זה המשך החלום. החלום הזה ממשיך 900 שנה. מה הסיפור? אז זה הכיוון של מה שהוא מנסה להסביר. זה הדגש. הנה זה היה ארון, משכן, נלווה איתם 900 שנה עד שתבינו, זהו, עובדה. אתה לא יכול להסביר לא את הכתב, ואתה יכולת לראות את הכתב הזה. אתה לא יכול להסביר, אבל הוא נמצא. אתה לא יכול להסביר גם את הדיבור, אבל הוא נמצא.